תמיד איתי כוחה.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית נוספת, במפגש נוסף של קירות שקופים. התוכנית שעוסקת בעניינים הכל כך מרכזיים ועל כל כך חשובים, הלב של העולם היהודי, החינוך. ואנחנו כדרכנו מכינים לנו תסקית, שבו אנחנו בכל שבוע מציגים איזושהי סיטואציה, איזשהו קושי, ואיך מתמודדים איתו. אז השבוע, מטבע הדברים, הם הרבה מאוד הורים מלווים ותומכים ומנסים לעזור, וחלקם, הייתי אומר בסוגריים, מקטני אמנה, שגם מרבים מאוד מאוד בהשתדלויות והפעלת קשרים וקונקשנים וכל מה שאפשר, על מנת שהבן בשיעור ג' ישיבה קטנה ייכנס בשנה הבאה דווקא לישיבה הספציפית ההיא, עם השם הטוב ההוא, אצל הראשי והזה. ולא תמיד השיקולים שלנו הם שיקולים רוחניים. וגם הרבה מאוד הורים לתלמידים בכיתות ח' שעכשיו נכנסים לתקופה של מבחנים, הכנות לקראת הישיבות הקטנות. נכון שישנם שכבר כאלו שכבר אולי כמעט סיימו עם זה, אבל רובם בעיצומה של התקופה של ההכנה. ואנחנו היום נתייחס לבני הישיבות הקטנות שעולים לישיבה גדולה, וגם לבני כיתה ח' שעולים בשנה הבאה לישיבה קטנה. יש בזה לא מעט בעיות שצריכים לתת עליהם את הדעת. וזה יהיה נושא התסקית שלנו הערב. אנחנו, לפני שנצא לדרך, נאמר תודה רבה לעוסקים במלאכה. אורי כהן, הטכנאי, שלמה פולק בהפקה, יעל איבר, עורכת ומפיקה את התסקיטים שלנו. בצלאל כאן, מנהל התוכניות. אנחנו נצא להאזנה לתסקיט, ומיד אחר כך נשוב. בבקשה.
שלמה ושושנה שכטר הם הורים לשישה ילדים. שלושה בנים ושלוש בנות. יצחק, הבכור שלהם, הוא התפארת של הבית. תלמיד בכיתה ח' מהמובחרים שבתלמוד התורה, מתמיד גדול, שומר זמנים, ובכלל ילד עדין, בעל מידות טובות.
עוד צפוי לו עתיד גדול הצדיק הזה, יצחק עלי שלנו. היום ביקרתי בתלמוד תורה ונתקלתי ברם שלו ממש ממש בכניסה.
תשמע, הילד שלך זה ממש תענוג. לומד כל כך יפה, מסכם את כל המפורשים במחברת ושומר על הסדורים בצורה נפלאה. הלוואי כל התלמידים היו כמוהו.
אך זה נחת, ברוך השם, רק שימשיך כך. בהחלט מפאר את המשפחה.
נו, אז איזה ישיבה קטני אתה רוצה יצחק עלי? אתה יכול לבקש כל ישיבה שרק תרצה. נו, בחור כמוך לא תהיה לו שום בעיה להתקבל לאיזה ישיבה שיבקש.
הרב, אני רוצה ללכת לישיבת אש האילויים.
הלכת לישיבה הכי חזקה. אבל אתה יודע מה? אתה תמשיך לעשות שטייגן, ואנחנו נסדר לך שם מבחן. תראה, השנה הישיבות הקדימו את מועדי המבחנים לכפדלת בסיוון, שזה ממש אחרי שבועס. נו, תרוץ לעשות שטייגן, נראה מה אפשר לסדר.
כפדלת בסיוון הגיע מהר מאוד, ויצחק מצא את עצמו יושב בחדרו של ראש ישיבת אש האילויים, מראה בקיאות עצומה בחומר הנלמד, בעיצומו של מבחן הכניסה לישיבה.
הלו?
שלום.
כן.
מדבר הרב שוורצמן, ראש ישיבת אש האילויים.
שולם עליכם, כן כבודו.
אני שמח לבשר לכם שיצחק, התלמיד ששלחתם אלינו למבחן, יתקבל לישיבתנו בשעה טובה ומוצלחת.
או, שכוח, שכוח, כבוד הרב, אין לי ספק שאתם תהנו ממנו, זה העילוי של הישיבה. העילוי, בהי הידיעה. זה בהחלט מקח טוב מאוד.
כן, כן, גם אנחנו התרשמנו כך. אם יש לכם עוד מוצלוחים כמוהו, תשלחו לנו. שיהיה בהצלוחה, כל טוב.
כל טוב. תלמידים יקרים, ברוך השם, היום קיבלנו את התשובה החיובית האחרונה מישיבת נטעים רכים, וגם שלוימה שלנו, ברוך השם, מסודר בישיבה. זהו, כולם עכשיו מסודרים בישיבות. אז זהו, תלמידים יקרים, ברוך השם, מעכשיו אפשר להרפות את הלחץ, מגיע לכם קצת להינפש ולנוח, לכן אנחנו נקדים עבור כיתה ח' בלבד את בין הזמנים ליודזיין בתמוז. וגם עד אז אני מבקש שתלמדו בחברוסס, ותשתדלו לשמור על סדר יום נורמלי. אני מבקש לא לנצל את הזמן המנומנם שנשאר לנו עד סוף שנה לכל מיני שטויות, ותשתדלו להופיע ללימודים, למרות שאנחנו כמובן לא נעניש על היעדרויות.
טוב, אמנם הרב ביקש שלא יעדרו, אבל בפועל מה שקרה הוא שהרב נשאר מאז אותו יום עם 10 תלמידים בלבד. כששאר החבר'ה מופיעים בכיתה לסירוגין, משל היו תיירים מזדמנים, והאווירה בכיתה ח' הפכה לאווירת קייטנה. האמת, גם יצחק התעייף כבר. הלחץ הלימודי בו היה נתון בתקופת המבחנים לישיבות כמעט מוטט אותו, וגם הוא הרשה לעצמו כמה ימי מנוחה בבית. ההורים גם הם היו רגועים בסך הכל, והעלימו עין מההיעדרויות של יצחק בלימודים.
בן כובח הוא מסודר בישיבה הכי טובה שיש. לא נורא, שינוח קצת.
אמר אבא לאמא, אלא שהמנוחה הפכה לבטלה של ממש, והבטלה הביאה לשעמום, והשעמום הוביל את יצחק להסתובב עם החברים בכל מיני מקומות מעניינים בעיר. חלקם מקומות שלא היה חולם להסתובב בהם בימים שבשגרה. עת עת החל יצחק להופיע חזרה בבית בשעות מאוחרות מהרגיל. פתאום היה לו קשה לקום מוקדם בבוקר. עייפות כללית נחתה עליו, וגם הכובע והחליפה נעשו לאחרונה כבדים עליו, והוא בחר להניחם בארון. לא עברו שבועיים, ויצחק הפך לילד אחר. עיניו היו מזוגגות. ראשו היה כאילו מנותק מכל הנעשה סביבו. הוא החל לבהות הרבה באוויר.
מה קורה איתך, יצחק? איפה יצחק שאנחנו מכירים? איפה יצחק שקם כל בוקר ברבע לשבע, שמתייצב לתפילה בזמן? איפה יצחק המתמיד? אז מה אם כבר התקבלת לישיבה? זה לא אומר שעכשיו יש חופש מוחלט מתורה ומצוות?
כך אמר לו אבא בכל שבוע, כמעט מתחנן לבנות שיחזור לעצמו. אבל שום דבר לא באמת השתנה. שום דבר, חוץ מיצחק בעצמו. שהחבר'ה איתם הסתובב בלילות, כבר מזמן לא היו החבר'ה מתלמוד התורה. אלא כאלה שרובם הגדול לא ממש היו מסודרים בישיבות לשנה הבאה.
להכין לך קפה?
כן, תודה רבה.
שלמה ושושנה התיישבו על הכיסא במטבח בשעת לילה מאוחרת. מבטי שניהם תקועים ברצפה.
אני אגיד לך את האמת, אני רועדת מפחד. מה קרה ליצחק הצדיק שלנו? מה הם עשו לנו, התלמוד תורה הזה? למה הם העריכו להם את בין הזמנים? למה נתנו להם אווירה של קייטנה? תראה מה קרה.
אל תדאגי שושנה. אוטוטו מגיע זמן אלול, יצחק ילך לישיבה והכל יהיה בסדר. תוך שבוע, שבועיים, הוא יחזור לעצמו.
אך, הלוואי.
זמן אלול מצא את יצחק מפורק לגמרי מבחינה רוחנית. הוא הלך לישיבה חצי בכוח, והחל את זמן אלול, איך לומר, לא ממש ברגל ימין. קרירות גדולה ועדישות מוגברת ליוו כל צעד שלו, והוא לא מצא כוחות לתפקד בישיבה כמו שצריך. לא היה לו כוח לקום כל בוקר בשש וחצי, לא היה לו כוח לשבת עם החברות הבסדרים הארוכים, וגם שיעורו של המגיד שיעור היה לו לזרה. כך סחב את זמן אלול, עד שסוף כל סוף הגיע בין הזמנים של סוכות. גם את סוכות העביר מחוץ לבית, אי שם עם החברים המפוקפקים שהכיר, אך לפני 3 חודשים. לא עברו יותר מחודשיים מזמן חורף, והטלפון לא בושש מלהגיע.
הלו.
שלום, מדבר הרב שוורצמן, ראש ישיבת אש העילויים.
הוא שולים עליכם, כן כבוד הרב?
תראה, אני לא יכול להסתיר ממך את הקפידה שלי עליכם.
מה? למה? על מה?
על יצחק כמובן. אני לא מבין מה חשבתם לעצמכם. לשלוח לנו איזה כישרן שיודע לעבור מבחנים בהצלחה ולעשות רושם טוב, אבל בפועל לא היה לנו יום אחד של נחת איתו.
מה? על מה אתה מדבר? על יצחוק שכטר? הבחור העילוי ששלחנו לכם?
נכון, בדיוק עליו אני מדבר. בחור קר, אדיש לכל דבר שבקדושה, שום לימוד לא מעניין אותו. מה זה? על מה ולמה האבל הזה?
תראה, אני באמת לא מבין.
טוב, 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 קשה לי לשמוע את ההסברים שלכם. תראו, זה ודאי מקחתוס. אני מחזיר לך את הבחור המיוחד הזה אחר כבוד, ואנחנו מבקשים שלא תשלחו אלינו אף פעם, אף בחור למבחן. אנחנו עם התלמוד תורה שלכם גמרנו. תודה ושלום שלום.
כולם בחרו באותו יום. גם המגיד שיעור, גם אבא וגם אמא. גם השמיים בחרו באותו יום, על בחור חמד שהפסיד את עולמו בשעה קלה, או יותר נכון, בשעה קשה מאוד. והכל בגלל חברה רעה וחודשיים של בטלה. חבל על דאבדין ולא משתכחין.
האומנם כל כך מסוכנת היא החברה? הכל כך הרסנית היא? ומדוע שנים של לימוד תורה לא עמדו לו ליצחק אל מול החברה? הבה נלמד יחד את דברי הרמב״ם מהלכות דעות בפרק ו' הלכה א'. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. וכן ממשיך הרמב״ם, אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשי הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשי הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. והרמב״ם ממשיך ואומר שאם לא מצא מקום כזה, יברח למערות ולמדבריות, ליערות ולמדבריות, עד כדי כך. אבל האם נכון להטיל את כל האשמה דווקא על החברה הרעה? ומה עם מוסדות החינוך המתמודדים עם הקושי לשמור על מסגרת יציבה בכיתות ח' בתלמודי התורה ובשיעורי ג' בישיבות הקטנות? האם נכון עושות המסגרות שמקדימות להם את בין הזמנים לאמצע תמוז? ומה עושים עם החשש שהבחורים שכבר התקבלו לישיבה יתחילו להשרות אווירה של קייטנה גם אצל שאר כיתות? אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. על כל מה שקשור בסכנות החברה ובהכנה שלנו כהורים ומחנכים לבנים שברוך השם כבר מסודרים בישיבות לקראת תקופה לא קצרה שאנחנו לא יודעים איך בדיוק לקרוא לה, איך בדיוק להגדיר אותה, זה לא זמן, זה לא סוף זמן, זה לא בין הזמנים, והבעיה שזה ארוך, ארוך. על כל זאת ועוד בתוכנית שלפנינו. קירות שקופים, מתחילים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עם תפילין מתפללים, מיזם החיזוק העולמי של קול חי ואופטיקה הלפרין יוצא לדרך. בואו לאחד מסניפי אופטיקה הלפרין המשתתפים במיזם, חיתמו על כתב התחייבות שלא לשוחח בשום נושא בזמן הנחת התפילין, ותקבלו במקום מסגרת משקפיים ממגוון מותגי הבית בשווי של עד 440 שקלים ולפי בחירתכם. פרטים בסניפים.
אז הזמן שלך יקר? אז למה לנסוע למכללה אם אפשר לגור במכללה? חדש ובלעדי, מעונות חינם במכללה ירושלים. כן, מעונות חינם למצטרפות ללימודי תואר ראשון. בואי ליום הפתוח במכללה ירושלים, ברחוב ברוך דובדבן 36 בית וגן. ביום ראשון חף בסיוון בשעה 9 בבוקר. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו 02-6750-724. כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
להכין רק סיר אחד של ארבס לשולם זוכר של גלינסקי?
איפה האחריות?
לקשט עוגה עם הספרה ארבעה לחלקה של מוישי?
איפה האחריות?
להחמיץ את הבצק להפרשת חלה בבת מצווה של רחלי?
איפה האחריות?
אפשר קצת מהכתפת?
מי נתן לו להיכנס למטבח? איפה האחריות?
להזמין מטבח של איקאה עם אחריות ל-12 שנה? זו האחריות.
איקאה קיצ'נס, מטבחים איכותיים לאנשים אמיתיים.
מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
לפרוטה של נסטלה, כשמתחשק לכם משהו מיוחד.
אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
יש רגעים שרק מי שמכיר אותך מבין אותם.
מבינים אותך מצוין, מרקנטיל.
ועכשיו, כדי שתוכלו לחוות חתונה עם המון נחת, מרקנטיל מתאים לכם הלוואת רק בשמחות עד 200,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5600. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תגיד, מכיר את השוקו של יודבטה?
מה השאלה? שוקו מעולה.
אז בוא תשמע מה שהוא אפילו יותר מליב.
מכיר, מכיר את המנגינה, באמת מליב.
לא, חכה רגע, יש לי יודבטה מה שהוא ממש מליב. חדש, שוקו יודבטה במהדורה מיוחדת, בטעמי מקופלת וכיפכף. טעם יודבטה.
רוצים להיות בטוחים שגם הרכב שלכם בטוח לקיץ? היכנסו לגולד מוטורס מודיעין, מרכז שירות מורשה מזדה ופורד, ותהנו מבדיקת קיץ חינם ומ-250 שקלים מתנה לטיפול שגרתי לרכב. לתאום בדיקה התקשרו 08-66-89-700. גולד מוטורס מודיעין, מרכז מסחרי שילת.
מבצע מכפלה, אתם תורמים להכפלת התורה בישיבת שווי חברון, עיר אבותינו. בידידי הישיבה, מכפילים, כדברי הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה.
חברון, התפילות עוברים שם, מצווה לעזור, מצווה לסייע, בגוף, בממון ובסיוע, עזרה ועידות.
תורמים עכשיו לישיבת שווי חברון ומוסדותיה ומשתתפים במצוות לימוד תורה בעיר האבות. כל תרומה שלכם תוכפל על ידי ידידי הישיבה בארץ ובחול. תורמים ומכפילים עכשיו בטלפון 1-800-400-140 או באתר שווי חברון.
נמחק לך החיוך מהמחיר? איזי דנט, מהפכת טיפולי השיניים במזרח אירופה, על ידי צוות רופאים מומחה במרפאות מפוארות, עם הציוד המתקדם ביותר ובאחריות מלאה. באיזי דנט ילוו אותך החל מהבדיקה הראשונה בישראל עם ליווי צמוד בחול והמשך המעקב במרפאה בארץ, והחיסכון עד עשרות אלפי שקלים. איזי דנט, כי אצלנו לחייך לא להרבה. התקשרו עכשיו כוכבית 9927 והתחילו לחייך. איזי דנט, כוכבית 9927.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
לפני כולם, ראיתי קיבוץ השלושה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
קול חי תמיד איתי.
אחת הסכנות הגדולות ביותר הידועות לנו מעולם של עבודת השם היא סכנת הנמנום, ההתנמנמות. שימו לב שכל פעם שאדם חווה איזושהי נפילה רוחנית, זה בדרך כלל בתקופת דמדומים כזו, תקופה של נמנום. יש אמרת כנף בעולם הישיבות, אני לא יודעת כמה היא נכונה, אבל אמרת כנף כזו שאחרי שלומדים בשבועות כל הלילה, אחרי לילה שלם בלי שינה הולכים לישון ומתעוררים בתקיעת השופר של א' באלול. יש סכנה גדולה מאוד בתקופות הנמנום. בדרך כלל זה מגיע אחרי מאמץ גדול, עלייה גדולה. יש כאילו איזשהו זמן ש... או, ברוך השם, עכשיו חופש, עכשיו אפשר, עכשיו מותר. אני אספר לכם סיפור. היה ילד אחד שלא הצליח בתלמוד תורה, היה ילד בכיתה ה', וכמה שניסו לפתור את הבעיה מפה ומשם, לא הסתדר עם הרבנים, לא הסתדר עם החברים. בקיצור, בסופו של דבר, החליטו ההורים בהתייעצות שהילד צריך לעבור תלמוד תורה. לכיתה ו' הוא צריך לעבור לתלמוד תורה אחר. ובאמת, לפי כל היועצים ולפי כל הפרמטרים, הדבר הנכון ביותר היה לילד הזה, במקרה הספציפי הזה, לעבור מתלמוד תורה א' לתלמוד תורה ב'. אלא מהי? שאחרי שהוא התקבל, נבחן והתקבל לתלמוד תורה ב', נשארו שבועיים של לימודים, והילד לא כל כך רצה ללכת ללימודים, וההורים אמרו, נו, ניחה. במילא הוא הרי לא ממשיך שם. במילא הוא כבר עבר תלמוד תורה. במילא הוא יתחיל רק אחרי החופש. אז לא נורא. השבועיים האלה ויתרו לו, שיהיה בבית. אחרי אותם שבועיים, הוא התחבר לחופש, וכשהגיע, הסתיים החופש, והיה צריך להתחיל תלמוד תורה חדש, הוא לא היה מוכן להגיע. אתם יודעים למה? יש אמנם הבדל בין הגיל הצעיר יותר, לגיל היותר מתבגר, ואני אסביר... אני אסביר קודם כל מה קורה בגיל הצעיר. ברגע שילד מתרגל לעובדה שאפשר לקום בבוקר ולא ללכת לתלמוד תורה, הוא בעצם במבט שלו שובר מוסכמות. הוא שובר קיר שאסור שישבר בבית שלנו. מפני שנכון, ישנם דברים שאנחנו לא מצליחים למשמע את הילד. ישנם דברים שאנחנו פעם מצליחים ופעם לא. זה נורמלי לכל בית. אבל יש את המסגרת, את הקווים האדומים שאותם לא חוצים, נכון? לא ניתן לילד להדליק אור בשבת, או לאיזה נער צעיר שלומד בתלמוד תורה ובא לו כוס קפה בשבת, לא ניתן לו להדליק את הקומקום החשמלי, נכון? יש לנו גבולות מסוימים שאותם לא חוצים. אחד הגבולות החשובים ביותר, שילד ידע ויפנים, שכשקמים בבוקר, זה הסדר יום, קמים, הולכים לתלמוד תורה. אני לא מדבר עכשיו על מקרים שילד קם עם חום גבוה, או איזה מקרה של פעם בחודש וחצי קרה לו איזה חוסר חשק, והוא בוכה ועובר עליו מה שנקרא איזה יום ככה שחור. אפשר קצת לרקח את הלב, לא יקרה שום דבר מפה. פעם בחודש וחצי, פעם בחודשיים, שילד לא הלך. אבל חשוב מאוד מאוד לשמור על המסגרת, שילד קם בבוקר, הוא יודע, זה הסדר יום שלי, זה בכלל לא נתון לדיון, לא נתון לשאלה. לא פעם, אני מקבל טלפונים מהורים, מספרים, תראה, הילד שהוא ילד בן שבע, הוא כבר חודש לא הלך לתלמוד תורה, הוא החליט שהוא לא הולך, ו... לפעמים אני אמור, מה זאת אומרת? הוא החליט שהוא לא הולך. ילד בן שבע. מה זה הוא החליט? שהוא לא, הוא לא רוצה ללכת. לא, הוא אומר, אני לא הולך. אנחנו מנסים להציע לו הפתעות, לשים לו ממתקים בתיק. לא זו הדרך ולא זו העיר. יש להכיל משמעת בבית. משמעת מינימלית היא מינימום של סדר יום. שעת קימה, הליכה לתלמוד תורה, שעה של שיעורי בית, שעה של השכבה שעולים לישון. מינימום. עכשיו, מה קורה? אני הבאתי את כל הפתיח הזה רק כדוגמה לנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר היום. מה קורה כשבחור בכיתה ח' התקבל לישיבה קטנה? ברוך השם הוא מסודר. מה אתה רוצה ממנו? הוא מסודר. אין לו עניין להמשיך ללמוד, כי כל הזמן הזה, זמן קיץ, מה הם עשו? רק חזרות? חזרות וחזרות וחזרות, כי הדגישו לפניהם שהמבחנים חשובים, וצריך לעבור, וכאילו היא הייתה איזו משימה קדושה של מחנכי כיתה ח' או רמים בשיעור ג' ישיבה קטנה, להביא את הילד לישיבה, להעביר אותו את המבחן. נכון, זו משימה מאוד חשובה. אבל כמה נערים וכמה בנים נפלו דווקא בגלל התקופה הזו של אחר המבחנים? נניח שהגיע חודש סיוון, סוף סיוון, ברוך השם נבחנו, התקבלו לישיבות, הכל בסדר. מה עושים עכשיו 40-50 יום? מה עושים? הרבי כבר עייף, הוא מבחינתו סימן את אבי, נכון? ברוך השם, הכנסתי את כולם לישיבות הקטנות הכי טובות שאפשר. התלמידים מתעייפים כי אין הספק לימודי, אין משהו שצריך לעשות, כל החזרות שהם עשו כבר כביכול הגיעו על מימושן, מימשנו אותם במבחנים, הצלחנו, עברנו. מה עושים עכשיו? 40 יום שהאווירה בישיבה או בתלמוד תורה בכיתה ח', 40 יום שהאווירה הופכת להיות אווירה של קייטנה. וכאן יש סכנה. מה יש סכנה? אנחנו די מנומנמים. גם ההורים מנומנמים. הילד קצת יצא, הסתובב בערב בחוץ, קצת הוא פה איחר קצת לתפילה היום, כן הלך לתלמוד תורה, לא הלך לתלמוד תורה. נו, במילא, במילא הוא כבר נרשם לישיבה קטנה, הוא סיים תלמוד תורה, מבחינתם הוא סיים. אבל האמת היא שהילד בידיעה הברורה שלו יודע שבין הזמנים רשמית עוד לא הגיע. מצד שני, פתאום כל החוקים שלהם הוא התרגל 8 שנים, קמים מוקדם בבוקר, הולכים לתפילה, יוצאים לתלמוד תורה, מתפללים. פתאום, הכללים, הקווים הכל כך אדומים הללו, הופכים להיות קווים לבנים, ירוקים. וזה מייצר לילד סוג של תפיסה מסוכנת, שהעולם לא כזה מחייב, הכללים לא כל כך מחייבים. עכשיו פתאום אחרי חודשיים כאלו ארוכים, הוא צריך להיכנס לישיבה קטנה. אז ברוך השם, ברוב המקרים, זה עובר בנחת, בסדר, יש את ההתלהבות הראשונית, זה גם זמן אלול, ברוך השם הבחור ממשיך, משתקם וחוזר לעצמו. אבל אנחנו כיועצים יודעים שישנם מקרים מסוימים שילד נפל ועזב את כל מה שהוא קיבל דווקא בגלל החודשיים הללו. בגלל שפתאום הוא הסתובב עם חברים, כמו שציינתי בתסקית, בהתחלה זה חברים מתוך התלמוד תורה, לאחר מכן זה כבר חברים מבחוץ, כאלו שכבר לא מסודרים לישיבות, לא מתכוונים ללכת לישיבות. ופתאום הילד מגיע לאלף באלול, שבר כלי. צריך מאוד מאוד להיזהר מהתקופה הקרבה ובאה עלינו. מאוד מאוד להיזהר. אז נכון, אי אפשר לדרוש את אותו לחץ לימודים, אי אפשר לדרוש את אותם, אפשר לדרוש, זה לא יהיה כל כך אפקטיבי, אבל בהחלט יש כאן חובה קדושה מאוד, אחת למחנכים ואחת להורים. והיות ואני יודע ומקבל כל כך הרבה תגובות על התוכנית הזו, הן ממחנכים והן מרמים בישיבות וראשי ישיבות והן מהורים שאני יודע שמאזינים לנו, חשוב מאוד לדעת ולהפנים ולנסות, אפילו אם אתה רם בישיבה או אם אתה מלמד בתלמוד תורה, תפיץ את זה גם לחברים שאתה מכיר שעוסקים בתחום הזה. נתחיל מחובת המחנכים. החובה שלנו בזמן הזה קשה מאוד, כל מי שיש לו קצת ניסיון במערכות חינוך, יודע שהתקופה הזו, מאחר שבחור התקבל ישיבה קטנה, להחזיק אותו בסדר, במשמעת, במתח לימודי יציב, עד לבין הזמן עם רשמית, עד דלת, היי, באב, לא שייך. מה כן שייך? תעשו את הדבר המעניין. הרי לימדתם את הבחורים, כבר ישבו חודשיים ולמדו ולמדו, והיה לחץ ונבחנו וכו'. עכשיו קחו את ה-40 יום שנשארו מאחרי תקופת המבחנים ותעשו לתלמידים משהו מאתגר, כמו חידון נושא פרסים על החומר שהם למדו, כגון סוג של מבחן פומבי שיערך בנוכחות המנהל וההורים וכדומה, עם תעודות הוקרה, עם איזשהו פרס מיוחד. אפשר גם לעשות זה בתלמודי תורה יותר מתאים, בישיבות קטנות לעשות מבחן מסכם על כל מה שלמדו במשך זמן קיץ, ואם זה בחורים באמת ברמה גבוהה אפשר גם לעשות על כל מה שלמדו גם בחורף, סוג של מבחן מסכם מתוגמל באיזשהו אירוע חגיגי, ובאירוע הזה בחורים יעשו את המבחן, מבחן בכתב ארוך, יתוגמלו עליו. אפשר להקצות לזה תקציב, למי שיכול להקצות לזה. חייבים למצוא עצות שבהם, אגב, העצה הזו היא לא רק לבחורים שהתקבלו לישיבות ומה הלאה. מה קורה בישיבות קטנות, או בישיבות גדולות אפילו? מה שנקרא אצלנו אווירת סוף זמן. איך פותרים את אווירת סוף זמן? אני ראיתי מה עושים בישיבות שבהם באמת באמת מחנכים לתורה, לא בשביל להצליח להתקבל לישיבה, אלא כערך אמיתי. יודעים שביום האחרון, שבו יום לפני בין הזמנים, נערך מבחן על כל מה שלמדו בכל אותו הזמן. אז נכון, מתגמלים עם תשלום וכסף כפי אחוזי הצלחה, אבל מדרבנים לשבת וללמוד. ישנם ישיבות, אני מכיר, שבהם דווקא סוף זמן זה הזמן הכי חזק והכי טוב, ואפשר לעשות את זה. אני חושב שמחובתנו, אני נתתי רק רעיון אחד או שניים, אבל באמת כל תלמוד תורה, כפי האופי של התלמידים, כפי האוכלוסיית המשפחות, יראו לעשות איזשהו משהו, פרויקט, משהו מעניין, כשם שהיה מתח לימודי לקראת המבחנים לישיבות הקטנות, או לישיבות הגדולות. עכשיו תייצרו מתח חדש, מעניין, מרתק, עם איזושהי חלוקת תפקידים, עם איזשהו אירוע בסוף שנה, עם ההורים, עם רבנים, עם גדולי הדור, אינני יודע מה. משהו שיכניס את התלמידים, לאתגר אותם, ולתת גם סוג של דחף, לחץ לימודים, שהוא בריא. עוד הצעה אחת, והיא להורים. ההורים בבית, אני ממש מתחנן בדבר הזה. מהרגע שהבן יתקבל לישיבה, תשימו גבולות בתוך הבית על החלקים הטכניים. על איזה שעה הוא חוזר. על זה שהוא יצא לתלמוד תורה. אבל הילד אומר, אבל אמא, את יודעת מה הולך שם? קייטנה וחברים כן מגיעים ולא מגיעים. מה? והרב לא אכפת לו, הרב אמר גם, לא נורא. תגידי לו, הכל טוב ויפה בני היקר. עד לבין הזמן עם רשמית, אתה הולך לתלמוד תורה. אבל אמא, אני סתם, אני רק יושב שם, מצייר ציורים. תשב, תצייר ציורים. אבל זה הסדר יום. קמים בבוקר, יוצאים לתלמוד תורה. בין הזמן אם מתחיל, ואב, זין, חטא, באב, כל מקום כמקובל. לא לאפשר את הדבר הזה. לא לאפשר לילד פתאום לישון מאוד מאוחר, כי לא נורא, מחר אני אתפלל פה בבית כנסת, אני אגיע לכיתה ב9:30. הרב לא מקפיד במילא. לא. להשתדל מאוד 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 שהמסגרת הזו תישמר. אין לכם מושג כמה תקלות עלולות להיווצר דווקא מה, כמו שאמרתי, תקופת הנמנום הזו. הסוף זמן הזה, אז הוא חזר קצת מאוחר, אז הוא לא נורא, הוא לא קם בבוקר לתלמוד תורה, הוא יפלל פה בבית כנסת ואחר כך הלך. נכון, ברוב המקרים זה עובר בשלום, והילד בסדר, ונכנס לישיבה קטנה או לישיבה גדולה ומצליח. נכון, אבל מי יכול להרשות לעצמו לקחת את הריזיקה הזו? מי יכול לקחת את הסיכון הזה על הבן שלו? נשים לב שחוזרים הביתה בזמן, מה קורה בערב, איפה מסתובבים, שלא התקופה הזו אחר כך אנחנו נבכה עליה, ובאמת ישנם הורים שבוכים עליה מרורות. אז היום מאזינים יקרים, עכשיו הגיע הזמן שלכם, לשאלות שלכם, מספר הטלפון שלנו הוא 039-039-039, אני חוזר 039-039-039, אנחנו גם נקרא בלי נדר שאלות שאתם שלחתם ועדיין יכולים לשלוח לאתר ולאפליקציה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה לשאלות שלכם מאזינים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
החפץ בחיים.
ראשי מפלגות כמו ליברמן ולפיד,
אבל אם הם עושים את זה,
מותר לדבר עליהם.
אבל אם הם עושים את זה,
כיוון שהם פרקו מעליהם עול מחוץ שמיים.
אבל אם הם עושים את זה לא כי הם רוצים להטריס, כי הם רוצים מנדטים.
מיזם שמירת הלשון של קול חי עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. בחסות
כוכבית 6601.
הגעתם לגיל השלישי? אתם לא לבד. שירות הייעוץ לאזרח הוותיק בביטוח הלאומי מעמיד לרשותכם עובדים סוציאליים באלפי מתנדבים שישמחו לסייע לכם ברגישות ובהבנה. תוכלו לקבל ייעוץ והכוונה למימוש זכויותיכם, להנות מביקורי בית, להשתתף בימי מידע ובקבוצות תמיכה ולהתעדכן במידע על שירותים חיוניים בקהילה, והכל בקלות בטלפון אחד פשוט. חייגו עכשיו, כוכבית 9696.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
מיצובישי, אירוע מחירות מיוחד על כל דגמי מיצובישי. רק 80 כלי רכב כל יום, במחירים שאסור לכם לפספס. מהרו, נותרו יומיים אחרונים, בכל אולמות התצוגה.
מצטרפים למסלול הקיץ של מי עדן ומקבלים 3 אקדמאים מינרלים טבעיים וטעימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות. מי עדן, כוכבית 2929. למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות, כפוף לתקנון.
וואלה, באמת טעים, מרגיע.
אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
יש רגעים שרק מי שמכיר אותך מבין אותם.
מבינים אותך מצוין, מרקנטיל.
ועכשיו, כדי שתוכלו לחוות חתונה עם המון אחת, מרקנטיל מתאים לכם הלוואת רק בשמחות עד 200,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5600. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הזמן שלך יקר? אז למה לנסוע למכללה אם אפשר לגור במכללה? חדש ובלעדי, מעונות חינם במכללה ירושלים. כן, מעונות חינם למצטרפות ללימודי תואר ראשון. בואי ליום הפתוח במכללה ירושלים, ברחוב ברוך דובדבני 36, בית וגן. ביום ראשון, חף בסיוון, בשעה 9 בבוקר. לפרטים ולהרשמה, חייגי עכשיו, 02-6750-724. כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
אתם רוכבים על כלים חשמליים, אופניים חשמליים, או גלגינוע, קורקינט חשמלי? שימו לב, ב-1 ביולי תיכנסנה לתוקפן תקנות חדשות. בני 16 או יותר שאינם בעלי רישיון נהיגה יחויבו לעבור מבחן עיוני, תיאוריה לרכב, או לעבור מבחן יהודי ולקבל אישור הכשרה. הרוכבים על כלים חשמליים יחויבו גם לחבוש כסדה, שמוצמד לה מחזיר אור. עוד מידע, באתר הרלב"ד.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
לפני כולם, רהיטי קיבוץ השלושה.
מבצעים, הנחות, 2+1.
ללקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה. רוכשים בסניפי יש חסד ויש בשכונה באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים ממבצעי 2+1 חינם, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. לחמית, מנטוס, ספרייט, אקטיביה, מעדנות, מרידול ועוד. כמו כן מבצעים על מגוון ענקי של מוצרים. לדוגמה, מטרנה מאדרין 700 גרם 3 יחידות ב-100 שקלים. טיטולים פרימיום 5 יחידות ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד למשק בית לכל תקופת המבצע. בימים שני עד חמישי י"ד זין בסיוון, 17 עד 20 ביוני. פרטים נוספים בסניפים. כרטיס אשראי יש, קל בהוצאות הכבדות.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
שלום.
בבקשה.
כן, רציתי לשאול לגבי הילד שלי, ילד בן 5.5. ילד מאוד מתוק, מאוד כישרוני, חכם, בכללים ממש טוב, רואים שטוב לו. וזה עכשיו מה שקורה לי בזמן האחרון, שהוא כל הזמן מנסה כמו לפרוט גבולות, אבל בדברים שבוא נגיד שהוא עושה דברים מסוכנים, מטפס או ברחוב, רוצה לרדת לכביש, דברים כאלה. שזה רק גורם לי כזה אימות איתו, כי אני חייבת לעמוד על זה שלא יעשה והוא מתעצבן. או רוצה להציק לאחותו. אני אנשוך אותך, ככה, בלי סיבה. כאילו כל הזמן אני מרגישה שכל אחרי צהריים אני רצה אחריו, כי הוא מנסה כל רגע, אבל בכללי הוא ילד שאף פעם לא עשה לי בעיות.
בגן הוא גם מנסה לפרוץ גבולות, או ששם הוא ממושמע בסדר?
לא, הרב התלמוד תורה אמר שהוא מקסים, והוא ילד מאוד ממושמע, ובלימודים גם טוב לו, ובחברה.
נו, אז איך את מסבירה את ההבדל הזה? מה נשתנה בילד ברגע שהוא נכנס בשערי הבית? הופך להיות ילד אחר. למה אני מציג את זה כך? מפני שההתמודדות שאת מציגה, נשמעת לא אחת והרבה מאוד פעמים, גם בטלפונים שאני מקבל, וגם סתם אנחנו יודעים שזו תופעה מאוד מצויה. מה ההסבר שלה? למה ילד מנסה, כמו שמכנים את זה, אוהבים לכנות את זה, לפרוץ גבולות, למרות שזה לא, זה לא הגדרה הנכונה, אבל לא אכנס להגדרות. אני אנסה להסביר כדרכי, בכמה מילים ובהגדרות כלליות, מפני שאין ולא יכול להיות לעולם בשידור איזושהי תשובה שהיא ממש אחד על אחד במה שאת שואלת, אלא אנחנו נותנים הנחיה באופן כללי. צריך לדעת כך, ילד בתוך תוכו שואף למסגרת יציבה וחזקה. הווה אומר, ילד בתוך תוכו רוצה מאוד 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 להוכיח לעצמו שההורים שלו הם יציבים, הם חזקים, הוא יכול לסמוך עליהם, נעים לו לחיות בחברתם. מה קורה כשילד נמצא בתלמוד תורה? ושם הוא 100%. פתאום הוא מגיע הביתה, הוא הופך להיות מפלצת. איך זה קורה? אולי לא במקרה שלך זה אולי לא כזה קיצוני, אבל ישנם מקרים מאוד קיצוניים, שפשוט כאילו מדובר בשני ילדים שונים לגמרי, הפכים גמורים. בבית הוא כך, בתלמוד תורה, ולפעמים זה הפוך. בתלמוד תורה הוא פורק כל עול, ובבית הוא ממושמע לגמרי. מה גורם לו? ברגע שילד נמצא בחברת ההורים, והוא לא מרגיש אותם חזקים, הווה אומר, הילד מודע לזה שאם הוא צורח, עושה בעיות, או כמו שאמרת, מאיים, אני אנשוך אותך, אומר לאחותו, או כמו שאת הגדרת את זה, את מוצאת את עצמך רודפת אחריו כל היום, הווה אומר שיש כאן מערכת שבה הילד הוא במרכאות החזק, והאימא היא החסרת אונים. המערכת הזו לא רק שלא תפסיק את הבעיה, היא גם תחמיר אותה. מפני שכל פעם שהילד, מה שאנשים קוראים, חוצה את הגבולות, בוחן את ההורים, למה הוא עושה את זה? מפני שבתוך תוכו משהו מניע אותו לעשות איזה חריגה מהכללים ולראות איך אמא תגיב. איך אבא יגיב. אם אנחנו רודפים אחריו, או מציעים לו פרסים, או משלמים לו כדי שיתנהג טוב, או לכיוון השני, אנחנו מאיימים עליו בעונשים, בעצם הילד קולט שלנו אין סמכות. אנחנו לא באמת חזקים. אנחנו צריכים להביא את הפרסים לעזרתנו, או, להבדיל, צריכים לגייס את העונשים, גם כן לעזרתנו, כי אנחנו לא מספיק חזקים. הרבה פעמים אמא אומרת, אוי, כמה פעמים אני אומרת להם, מדברת איתם, ככה לפעמים אומרת לבעלה, כמה אני מדברת אליהם, לא שומעים לי, הם לא מקשיבים לי. כל הדיבורים האלו מחלישים אותך עוד יותר בפני הילדים. לכן, מה צריך לעשות בפועל? לחזק את הסמכות ההורית שלנו. ואומר, קחי לך כלל אחד בלבד, שאותו את הכי לא מרשה. משהו הדבר הכי חמור שהוא עושה. לא יודע. הבאת כאן גם הדוגמאות, יורד לכביש, עושה דברים מסוכנים, מרביץ לאחותו. קחי משהו אחד, כלל אחד בלבד, שבי איתו מיוזמתך. ממש תחזיקי בסנטרו, ביציבות, בתקיפות, לא בתוקפנות, כי תוקפנות מחלישה אותנו, בתקיפות. תסתכלי לו בעיניים ותאמרי לו, בני היקר, אני מהיום לא מרשה לעשות כך וכך, כלל אחד. ובכל פעם שהוא חוצה את הגבול הזה ועושה, להחזיק אותו ביד, לא בכאב, לא להכאיב לו, לא לצעוק, לא, אם מרגישים כעס פנימי, מיד לעצור את הפעולה, היא לא תביא תועלת. אבל בהחלט לאחוז בידו ולומר לו בקול רגוע, שלב ותקיף. אני לא מרשה לעשות כך. ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה קצת מעצבן, זה לוקח שבוע, שבועיים. בסוף הילד מתרגל שאמא לא צועקת, לא רודפת, לא מתוסכלת, היא פשוט אומרת, ואתה צריך לעשות. אמרתי לך אולי 5% ממה שצריך להגיד. אני שוב פעם, הנושא...
אבל השאלה שלי, אז איך אני אמורה להגיב, אבל כל פעם...
את לא יכולה להגיב על כל פעולה שהוא עושה, כי זה מה שאת עושה היום. ולכן את רודפת אחריו, את מותשת, את מתעייפת, וגם הוא מתעייף. שניכם לא תוכלו לעולם להביא למצב שבו הוא עושה 50 דברים אסורים ביום, ואת עומדת על כל ה-50 דברים, והוא באמת מתמשמע. זה לא הגיוני, זה שייך לתחום שנקרא מדע בדיוני. לא קשור למציאות. במציאות צריך לקחת דבר אחד, לעבוד עליו. זה לא אומר שתצטרכי לעבוד על כל פרט ופרט בנפרד במשך שבועיים. לא. עובדים על פרט אחד, והרי זה פלא. פתאום כל האישיות של הילד נעשית יותר ממושמעת. מפני שככה האישיות של האדם בנויה. ברגע שאני משתפר בתחום אחד, אוטומטית גם שאר התחומים משתפרים. ואומר, אדם שפותח ספר מוסר נניח ועובד על מידת הענבה. לוקח את זה כפרויקט, עובד על זה, לומד, משתדל. פתאום הוא גם פחות כועס. פתאום הוא גם פחות אהבתן באכילה. פתאום מידות אחרות שהוא לא כיוון לעבוד עליהן, כל האישיות שלו מתרוממת. אותו הדבר גם בחינוך. כשאנחנו לוקחים תחום אחד, מעשה אחד, מתמקדים בו, עושים אותו נכון, כל האישיות של הילד מתרוממת, והוא נהפך להיות אישיות יותר ממושמעת. זה מביא אותי שוב פעם למר ולהזכיר, שיש לנו באתגרים בחינוך את הדיסק-און-קי שנקרא הרישיון לחנך. וכמה אנשים לא מבינים כמה גופי חינוך מונחים בנושא הזה שנקרא משמעת. לכן, חשוב מאוד ללמוד את הנושא הזה. בדיסק-און-קי יש שם כ-5 או 6 שעות שמרחיבות ומבארות את נושא המשמעת. זה חשוב, מאוד חשוב, וזה חובה להורים ללמוד את זה. אז תודה רבה לך שפנית אלינו. משתדל טיפה לקצר בגלל שיש עוד מאזינים. שלום וערב טוב למאזין שעל הקו. ערב טוב.
שלום.
כן, בבקשה.
שלום, אז אני לומד בישיבה קטנה, ברוך השם, עולה לישיבה גדולה.
מזל טוב.
הישיבה נקטה עמדה, אז ברוך השם כבר כולם יותר או פחות מסודרים בישיבות. והעמדה שהחליטה לנקוט כדי שלא התפרקות, בעיקר עכשיו זה עוד חודשיים לפני שנה, של ישיבה עם מה שמוגדר כמשטר בינוני. עכשיו לשיעור ג' בעיקר החליטו לשים משטר מלא מאוד קפדני, ועכשיו מה שנוצר, נוצר בעיה שבאיזשהו שלב ההרגשה היא שבגלל הגישה הזאת, או שבאיזשהו שלב נפוצץ, אנחנו הבחורים נפוצץ את זה, וגם במקרה שלא נפוצץ את זה, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו מאבדים את הצוות, בישיבה עם צוות מאוד עם קשר עם הבחורים, וזה מאבד את זה.
אני אומר לך משהו. אם יש למישהו מכם הבחורים איזושהי תוכנית, אפילו באיזשהו דמיון רחוק, לפוצץ את כללי המשמעת של הישיבה, כי הבנתי שלפי דעתנו הרחבה, הישיבה לא נוהגת בסדר, והם מחמרים איתנו יותר מדי, ואנחנו צריכים לפוצץ את המשמעת. כל בחור שפוגע במסגרת של ישיבה, הוא גוזר על עצמו חיים ומללים שאין כדוגמתם. הן בהסבר הטכני, ההשלכה האמיתית של מה שהוא משחית את האישיות שלו, והן בהיבט הרוחני, מי שפוגע בישיבה, ולא משנה אם הישיבה צודקת, אם הישיבה עשתה נכון, היא לא עשתה נכון. מי שמעז, אני שמעתי על מקומות כאלו, לא, שמעתי על איזושהי ישיבה שהבחורים החליטו שכמעט שאין אוכל טוב בחדר אוכל, הם לא מגיעים לסדרים. כל בחור שנותן יד לדבר הזה, אפילו בשתיקה, הוא קובר את העתיד שלו במו ידיו, גם מבחינת השחטת האישיות שלו, וגם מבחינה רוחנית, מי שפוגע במקום תורה, לעולם לא יצליח לקום ולהשתקם מהמכה הזו שעלולה לבוא עליו. לכן קודם כל נתך כעצה טובה, ייזהר בדבר. עכשיו, בוא נפנה למעשה לשאלה שלך. מה אתה יכול לעשות? הישיבה עכשיו מחמירה את החוקים. קשה לכם מאוד, זה משהו עזוי, כבר התקבלתם לישיבה, אוטומטית המוטיבציה יורדת. מה עכשיו מפילים עלינו כל כך הרבה כללים רק בשביל להחזיק את המשמעת? נכון, אבל ההסתכלות מנקודת המבט שלך כבחור צריכה להיות, ריבונו של עולם, זה מה שאתה מבקש ממני, זה מה שאתה רוצה ממני, אני עושה את המקסימום לא בשביל הרבנים, לא בשביל הישיבה, לא בשביל המשגיח. אני עושה את זה בשבילי. כי אם זה המסלול שאתה נתת לי, זה מה שנתת בליבם של רבני הישיבה, כנראה שזה מה שטוב לי, ואתה משתדל בלי לחץ. קח אוויר, תנשום עמוק, בלי הרבה לחץ. שב, תנסה לשמור על הסדרים, עד הרבה. אתה נוטל שכר כנגד כולם. כשבחור נכנס לסדר ועשרה בחורים נשארו בחוץ לשתות קפה, והוא נכנס, הוא נוטל שכר כנגד כולם. אברהם אבינו חיכה עשרה דורות, לא היה כלום. פתאום הוא בא והפיץ וגילה את האמונה, זכה ליטול שכר כנגד כל הדורות שלפניו. אין לך מושג איזה יהלום מתגלגל לפתח שלך. תחזק את עצמך ואת החברים שלך. לפוצץ את הישיבה, בדיוק ההפך הוא הנכון. לא רק כשם שלכיוון הזה מקבלים עונשים לא פשוטים, כך לכיוון הטוב תיטול שכר כנגד כולם, תזכה לסייעתא דשמיא עצומה בישיבה שאליה אתה תגיע באלול הבא, ותראה רק ברכה בעזרת השם.
אמן. אבל בכל טוב. זאת, מה עם זה ש...
אנחנו, אני ממש מתנצל, אני תכף אתן את מספר הטלפון האישי שלי, פשוט הטכנאי כבר מסמן לי, שעוד דקה אחת בדיוק, הוא כבר סוגר לנו מיקרופון, תודה רבה לך שהתקשרת. זהו, מאזינים יקרים, אנחנו לקראת סיום התוכנית, מתנצלים בפני המאזינים שלא הספיקו לעלות לשידור, אולי בעזרת השם בשבוע הבא, אני כן אומר שעוד נעסוק, נשוב, עוד לפני בין הזמנים ונעסוק בנושא הזה של ישיבות, בנושא הזה של להתקבל לישיבות וכולי, כל הקשיים שעולים, זה לא נושא לתוכנית אחת, זה לכמה תוכניות. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך לכל המעוניינים במפגשי ייעוץ, הרצאות, ייעוצים וכדומה, או הרישיון לחנך, הדיסקונקי שלנו, או להוציא תעודה מטעם אתגרים בחינוך כיועצים, 077-405-2003, 077-405-2003, מספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות בין 10 ל-12 בערבים, 058-405-2000, תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי, תודה רבה לשלמה פולק, ליעל איבר, לבצלאל כהן, נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום רביעי בשבוע הבא, עד אז, היו ברוכים ולילה טוב.
כל חיי תמיד.